הכל בוקע ופורץ בצורה מסחררת שלא תאומן, בהתחלה עם העזרה של הבריטים, אחרי זה עם כל המבעיות שהבריטים עשו לנו, מקימים מדינה, ואחר כך רק מגיעים למניינם 67 לירושלים. זה לא בהתחלה, ירושלים זה אחר כך. אחרי זה מגיעים לירושלים. ואחרי זה שמגיעים לירושלים, אז פתאום מערך הגאולה משתנה, מתהפך. הכל מקבל משמעות אחרת. טיפה ננסה לדבר על זה, בסדר? מה זה פעמים? קמתת את זה, משהו מאוד מאוד עליון. מה זה ירושלים קצת בכלל? מה זה ירושלים במהלך הגאולה, בדורנו, בתחייה? למה מבחינה היסטורית, על פי השגחה העליונה, קודם כל, המדינה והכחג אחרי ירושלים? זה נורא נורא בולט, לא בהתחלה. עוד משהו, רבנו היה אומר, הנה אנחנו בצירות הרב ציודה, זה היה פה הרב ציודה, רבנו היה אומר, דבר כזה, כל המשברים, או הרבה משברים, התחילו מתי? אחרי ששת הימים. עד ששת הימים הדברים הלכו בצורה יחסית, היה המון סיבוכים, המון קשיים, אבל המשברים הפנימיים שבאומה, דווקא אחרי ששת הימים. דווקא אחרי המתנה המופלאה והלא נורמלית והאלוקית שקיבלנו ששת הימים בירושלים, אז התחילו להופיע משברים, והקשיים הפנימיים, עוד הפעם, היה המון משברים לפני, היה צנע והיה מלחמות והיה בלי סביעיות, והמשברים עיקר המשברים הפנימיים באומה, ברובד הלאומי, הבלבולים והתפיסות התרבותיות הקשות, ביחס לארץ ישראל ואחרי זה כל הפוסט, גם ביחס לארץ ישראל בהתחלה ואחרי זה הפוסט התחילו דווקא אחרי ששת הימים. השאלה למה? מה ירושלים כל כך מטלטלת לנו? מה ירושלים בקיצור אומרת לנו? במהלך התחייה, במהלך הגאולה, בדורנו. בסדר? טוב, אני מניח שיהיה פה שאלות, בשמחה רבה. בסדר? זה משהו רוחני מאוד כמובן, והרב מדבר על זה לפני 100 ומשהו שנה, אבל זה אמור להיות מאוד מאוד מדבר אלינו, נוגע אלינו, עדים שאלות בשמחה. בסדר, טוב. אז בואו נראה קודם כל, נעשה מן הקדמה קטנה באורות התחייה. יש פה מאמר מאוד מאוד חשוב של דגל ירושלים, שהרב כותב, דגל ירושלים בשתי מאמרים במאמרי הראיה. מכירות את הספר מאמרי הראיה? ספר מאמרים של הרב, מאמרים מופלאים, ויש שתי מאמרים של דגל ירושלים שהרב כותב. מאמר אחד יצא וכתב אותו בלונדון, זה דגל ירושלים א', דגל ירושלים ב', זה כתב אותו בירושלים. כן. מעולה. הבמקום קשה לי פה, למרות שהוא נכון לגמרי, אבל כאילו זה לא בא להילחם במזרחי, זה להופיע משהו הרבה יותר גדול, כן. טוב, צריך פה להיכנס ל... אני אגיד לך מה, אני לא רוצה לענות פה מה לא, לא בפורום הזה. בוא נראה מה כן, מה הרב רוצה שיהיה בדגל ירושלים, ואז מיכל נשמע לה, כלומר, מהחיוב הגדול שהרב בונה דגל ירושלים, נשמע מה לא, מה חסר לנו במקומות אחרים, בסדר? הרב מדבר על זה, אם כבר נקראתו למקום הזה, הרב חצה לבנות את דגל ירושלים, להקים תנועה, תנועה אדירה של דגל ירושלים, הרב מדבר על זה בלי סוף באגרות. הוא שם את מרצו, מעייניו, מחשבותיו, מאמצים בלתי פוסקים בכתבי הרב. בעיקר רואים את זה באגרות ג', באגרות ד', הרבה אגרות זה ביידיש שם, אז אפשר להבין הרבה אגרות, אבל חלק מהאגרות אפשר להבין, חלק ביידיש כבר מי שלא לא מכיר. והרב שם את עיניו. דגל ירושלים את מה שהרב רוצה להקים ולהרים באומה. וצריך מאוד להבין למה זה דגל ירושלים, למה דווקא ירושלים זה התנועה שאני רוצה להקים, מה המשמעות שלה עוד הפעם למהלך הגאולה, לתחייה, לציונות, למדינה, אלינו בחיים, בסדר? הקיצור, תקבלי את התשובה בהפוך, בסדר? טוב, אז בואו נראה תראה את בנתורה זריזה, אורות התחייה למדבט, ואני אכנס למאמר דגל ירושלים שהרב כותב, נראה מה נספיק, בסדר? שאלות, בשמחה רבה. אורות התחייה למדבט, רבנו היה אומר, למה זה למד ב? תגידו לי אתם. כבר למדתם את זה? יפה מאוד. כי זה הלב. זה לא סתם למד ב, זה הלב. הלב של אורות התחייה, רבנו היה אומר, והפסקה הזאת אורות התחייה למד ב, היה אומר אותו דבר גם על התניה. למד ב בתניה עוסק, זה הלב של התניה. ולמד ב בתניה עוסק בסגולת ישראל ובקדושת ישראל. בסדר? אז הלב של התחייה, נקרא פה כמה משפטים. אומר הרב, אופייה של הגאולה הבאה לפנינו. שראשית צעדיה הננו חשים ומרגישים, ובתוכיותה של כנסת ישראל, נעצור את המשפט הזה בעל פה, בסדר? האופי, מלאכת לגופי, התכונה, המעלה, האופי של הגאולה, המנטליות, מנטל באנגלית, בסדר? האופי של מהלך הגאולה, שראשית צעדיה, חשוב, איך אנחנו מרגישים את ראשית צעדיה? איפה מרגישים את זה? בעלייה לארץ, בציונות, בליבוש ביצות, סלילת כבישים, גאולת קרקעות, טרומפדול, רוטשילד, ששפכים פה מיליונים, הם להקים את המושבות, להקים את הקיבוצים, יש תנועה אדירה, ראשית הצעדים של הגאולה, חושבים ומרגישים, אומר הרב, האופי של הגאולה, התוכן הפנימי של הגאולה, ומה? מה, 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 המשפט לא ברב? בתוכיותה של גיד ישראל. תגידו לי אתם, המילים שלכם, מילה אחרת לבתוכיותה של גיד ישראל. מה? בפנים. מה לא, בפנים? כן, מה עוד? בעומק. או מילה, בפנים עומק, מילה אחרת, כאילו קודם, נכון? עוד מילה יותר שתדייק לי את זה? מה? שורש, כן, עוד מילה? נשמה, מעולה. האוף בנשמה. הרב טאו אומר, אם אתה רוצה לראות אם אתה מבין את הרב בצורה נכונה, אל תגיד מה הוא אמר, הרב טאו אומר, תגיד במילים שלך מה הרב מתכוון לומר, ואז אתה יכול לתת אם אתה מבין או לא מבין. בתוכיותה של ישראל, נכון נכון פה, זה עומק, זה פנים, זה שורש, או במילה הכי הכי שמחדד על הנשמה. אומר הרב, האופי של הגאולה הוא בנשמה של האומה. מה הכוונה? אנחנו רואים, חבי, נרחיב את זה, אנחנו רואים המון המון גילויים, המון סימונים לגאולה. צריך להיות ממש עיוור כדי לא לראות, או צריך ממש עיוור, צריך ממש להתאמץ כדי לא לראות פה תנועת עולם אדירה, עם ישראל 2000 שנה בגלות, עם ישראל לפתע פתאום, עולה לארץ, מקים גואל קרקעות, קיבוצים, יישובים, סלולת כבישים, רואים מסיעה דשמיה אדירה, רואים פה תנועות אדירות, עולמיות, לאומיות, בגאולת ישראל, אומר הרב, כולם רואים את החוץ. מה הרב בא לבשר לנו, להודיע לנו, לגלות לנו? אני רואה את הפנים, אני רואה את הנשמה. אני אומר בעצם שכל מהלך הגאולה הוא בעיקר בפנים, בתוך, בנשמה, או במילים אחרות. מה השינוי הגדול אחרי 2000 שנה? מה קרה אחרי 2000 שנה שפתאום קורה בדורנו? אומר הרב, עיקר השינוי הוא לא מה שאתה רואה חיצוני, זה שינוי חשוב. עיקר השינוי הוא בפנים, הוא בנשמה, הוא בקודש, הוא באורו של משיח, או במילים אחרות, אורו של משיח פורץ. ומתגלה אחרי שאלפיים שנה האומה כולה הייתה רדומה, הייתה עייפה, הייתה מטושטשת. בבת אחת הקודש הפנימי, נשמת האומה, התוכן הרוחני שמקיף את כל האומה כולה, הוא פורץ והוא מתעורר, הוא יוצא מתאדמה של ומוות של אלפיים שנות גלות, ואורו של משיח מתחיל להתגלות. אור גדול באומה הוא מתחיל להופיע. ואז מתחילים תנועות עולמיות, מעשיות, לאומיות, אדירות באומה. תנועות חובקות זרועות עולם בכל כתבות תובל ובעם ישראל, שכמובן מלחמת העולם הראשונה ומלחמת העולם השנייה מכוונות לזה להפליא. ככה מלחמת העולם הראשונה, מה קרה? הלכו הטורקים שהם היו ממש אכזריים לנו, ואפשר לזה שום דבר, הופיע המנדט הבריטי. הופיע המנדט הבריטי, היה פה מקפצה אדירה במהלך הגאולה. והצהרת בלפור והכל פרץ בצורה אדירה שהבריטים היו בהתחלה. אחרי זה הבריטים עשו לנו בעיות, ועד לא עלינו הופיע מלחמת העולם השנייה, השואה, ועם ישראל נזרק עם השאריות שלו פה לארץ. אבל שתי מלחמות העולם הענקיות שהיו מלחמות עולם עולמיות, כולן מכוונות לגאולת ישראל. זה באופן המעשי, החיצוני, זה הכל נכון. אבל מה השורש? מה מניע את כל התהליך, אומר הרב? זה נשמת האומה, זה הקודש באומה. אורו של משיח הוא פורץ ומתגלה, עכשיו חשוב להדגיש, הוא מתגלה בהמון צדדים מעשיים. יבואו היסטוריונים, יבואו פוליטיקאים, והסבירו לך א', ב', ג', זה מה שגרם לתנועות עולמיות אדירות להופיע בעם ישראל, הכל נכון. אבל הם רואים חוץ. עיתונאים, פוליטיקאים, היסטוריונים, חשובים ככל שיהיו, או לא חשובים, תלוי כל אחד בעניינו, הם מתארים לך את ההופעה החיצונית. הרב מדבר איתך בקודש. הרב מדבר איתנו בעיניים אחרות. הרב רואה במילים אחרות משהו שכולם לא רואים. הרב אומר, אני רואה את הנשמה. אני רואה את הפנים של האומה. אני רואה את אורו של משיח שהוא מתעורר אור גדול, אור מופלא, אור של בריאת העולם, אור גאולת ישראל. הוא מופיע והוא מניע. הקודש הפנימי באומה הוא פורץ והוא חייב להתגלות. הגאולה חייבת להופיע, ומתחילה להניע המון המון תנועות חיצוניות לאומיות שקורות בעם ישראל. זה מה שהמשפט שהרב אומר פה, אופי, כלומר המנטליות, דרך, תכונה, לא יודע מה עוד מילים, אופי, בקיצור, אופי של הגאו בא לפנינו, שראשית צעדיה ננוחשים ומרגישים, רואים. הוא אומר הרב, לא רק בחוץ, הוא הרבה יותר עמוק, הוא גם בחוץ. הוא בעיקר אומר הרב, הוא בתוכיותה של כאן ישראל, הוא בנשמתה של האומה. הקודש הפנימי, הקודש הגאולי, הוא פורץ והוא מתגלה, ואז הוא מתחיל להופיע בהמון המון דברים חיצוניים אחרים. קודם כל שאלות? מה היה מיוחד עם מה? מעולה. איך פתאום הקודש הפנימי באומה, אורו של משיח, שאלפיים שנה היה אזוק, קשור, סגור, פתאום הוא פורץ? החלטה אלוקית. מן שמיה. במילים אחרות, התשובה תהיה לשאלה באופן הזה, מהלך הגאולה לא מתחיל מאיתנו. לא מתחיל מהתכונות האנושיות, מהרצונות, מהשאיפות, הוא לא מתחיל מהרצל. הרצל מניע תהליך אדיר, לא מתחיל ממנו. מאיפה הגאולה מתחילה? מהפנים, מהנשמה, מהקודש, ממשיח. הוא פורץ והוא מתגלה, אור גדול מניע את כל התהליכים העולמיים. זה מהלך הגאולה. הוא לא מתחיל מאיתנו, מהבחירה האנושית שלנו, הוא מתחיל ממשהו הרבה יותר גדול, מהקדוש ברוך הוא, במילים אחרות. ממילא, תוכל אחר סוגריים, שאלה, מי אמר שמהלך הגאולה באמת נתקדם? אולי התחלנו עם הרבה רצונות, הרבה שאיפות, הרבה אידיאלים, ובדרך יש ירידות, משברים, ואחרי זה רצון בכלל להחזיר שטחים מארץ ישראל, בשנות ה-70 בהתחלה ועד 80-90 בצורה עוצמתית, ואז בשנות ה-2000 מתחיל, בשנות ה-90 וה-2000 מתחיל הפוסט, בהתחלה פוסט ציונות, אחרי זה פוסט מודרניזם, אחרי זה כבר עוד שלבים, ובלבול כל הערכים, כל המושגים, ההתלהבות הגדולה שהייתה בשנות ה-40, 50, 60, הולכת ודואכת, ואולי אפילו קצת, קצת הרבה מתרסקת עד לפני המלחמה, שפה, אולי מי אמר שמהלך הגאולה הולך לדברים הכי עליונים, נשגבים, בטח מי אמר שהוא הולך לתורה, למשיח, לבית מקדש, איפה רואים את זה, איפה בדיוק בדיוק מהלך ההפך. לא רק שהקודש לא פורץ, אלא גם הכל מבחינה לאומית, הרבה דברים שוקעים והולכים בצורה הפוכה, ותהליכים קשים עם ישראל ומשברים נוראים. מי אמר שבאמת הולכים פה לבניית האומה באופן האידיאלי שלה, השלם שלה, שאורו של משיח יופיע פה במדינה? מי אמר? אולי לא. אולי ההתחלה של משהו ו... יורדים למטה. מי אמר שהכל הולך? היה חורבן בית ראשון? היה חורבן בית שני? אולי גם עכשיו. מי אמר? ברור, אתה רוצה להציג משהו, אתה מחיית על צד מסוים ואז אתה מבליט אותו, ברור. עולם התורה פורח, מה שלא היה מזמן בית שני, נכון. כן, מצד אחד צודקת. מצד שני, בעולם התרבותי והתרבותי של מדינת ישראל, אנחנו במשברים נוראים. הפוסט, וואו, כאילו הוא הביא אותנו למקומות שלא חלמנו שנגיע אל שם. כבר לא דבר על ארץ ישראל, שזה כבר מזמן, נסענו משם, אלא אפילו ערכי משפחה פשוטים, דברים הכי מינימליים, הכל, הכל, הכל מחלה בצורה נוראית. בסדר. כלומר שיש פער גדול בין הפנים לבין החוץ, זה המורכבות שיש פה. נכון מאוד, צודקת. טוב, אבל זה כבר הקדוש ברוך הוא יעשה, זה אנחנו לא אנחנו נעשה. זה הכל תשובות, אפשר גם לא, מי אמר, אולי, מי אמר שבנה מחדש? אולי שבירה, 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 ונגמר. כמו שהבית שאומר, מי אמר שזה, מי אמר שהכל הולך לתיקון ולשלם? מי אמר, בואי נתפל נצטרך את זה בתורה עוד יותר רחבה, אנחנו אומרים ראשית, צמיחת גאולתנו, נכון? ותפילת שלום המדינה, והרב אמר, רבנו היה אומר, התחלת את הגאולה. זה ההתחלה של הגאולה, למה זה התחלת הגאולה? למה זה ראשית, צמיחת גאולה, למה זה התחלה? יש פה מדינה אדירה, חזקה, עם צבא, עם כלכלה, מטורפת. למה זה ראשית? צמיחת גאולתנו. למה זה ראשית? כי העיקר בכלל עוד לא הופיע. אנחנו רק בהתחלה של הגאולה. עיקר הגאולה זה לא מה שיש עכשיו. עיקר הגאולה זה הקודש שהופיע פה, זה התורה שתחזור לעם ישראל, והופיע פה רוח הקודש, ויהיה נביאים, ויהיה משיח, ויהיה בית מקדש, וקורבנות, ועלייה לרגל, ועם ישראל יתפס לגבעים הרוחניים הכי אדירים שלו, ויתקן את כל העולם. זה הגאולה. עכשיו אנחנו רק בהתחלה של הגאולה, שמחים מאוד במה שיש, אבל זה ההתחלה של הכל. זה רק ההתחלה. מי אמר שיש לנו ביטחון שהכל הולך למקום הזה? זה התשובה. הגאולה לא מתחילה מאיתנו. אם הגאולה הייתה מתחילה מאיתנו, אז זה עולה. אז היא גם יכולה ללכת אחורה. מתחיל מאיתנו, כל דבר אנושי. יכול להצליח, אנחנו גם לא להצליח. אבל אם זה מהלך גאולי, אלוקי, נשמתי, מה פורץ, בוא נגדיר את זה עוד הפעם, מה פורץ אחרי 2000 שנה? מה השינוי הגדול באומה? אומר הרב, השינוי הגדול באומה אחרי 2000 שנה, זה לא בהופעות החיצוניות של עלייה לארץ, קיבוץ גלויות, יישובים, כבישים, הכל טוב ויפה, זה לא העיקר. עיקר המהלך הגאולה זה הנשמה, נשמת האומה, הקודש באומה שמתעורר, אורו של משיח שמתחיל להתגלות. בדורנו אורו של משיח, הערת הגאולה מתחילה להופיע. למה אני אומר הערה? כי עוד לא חיים ככה. אבל האור הגדול מתחיל להופיע. אורו של משיח מתחיל להופיע. הרב רואה משהו שאף אחד לא רואה. כולל גדולי הדור שהיו בדורו של הרב, אף אחד לא רואה. לכן הרב היה מיוחד במינו, 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 במינו. לא היה לזה אח ורע בכל גדולי ישראל. שהרב רואה את הפנים, הרב רואה את הנשמה, הרב רואה את התוך, קיצור, הרב רואה את התוך של התחייה. לכן רבנו אומר, למדבט זה הלב של התחייה. בסדר? יש לנו פה הרבה דברים לדבר עליהם, אבל אין לנו זמן, רוצים להגיע לירושלים, בסדר? כן. זהו. אז הרב רואה במקומות אחרים באורות התחייה, שאורו של משיח שהוא פורץ, זה כבר לא עוצר. פורץ לכל הכיוונים. הוא מתגלה ומופיע ודוחף את כל התהליכים. חשוב להדגיש, כל התהליכים החיצוניים האדירים שעם ישראל עובר, זה בעקבות הדחיפה הרוחנית הנשמתית שמופיעה. בסדר? טוב. בואו נתחיל את דגל ירושלים פה. נתחיל את המאמר. דגל ירושלים בית מאמרי הראייה. יש לנו פה, טוב, אני לא יודע מתי זה נכתב, לפי דעתי לקראת סוף חייו של הרב, 1930 ומשהו, ככה נראה לי. טוב, בוא נראה בפנים. אחינו היקורים, כל בית ישראל הגוי כולו. קודם כל, למי הרב כותב את המאמר? הרב מדבר על תנועה שהוא רוצה להקים, על תנועה דגל ירושלים, שהיא קריטית מאוד למהלך התחייה. חשוב להדגיש, עוד לא קמה המדינה, יש פה יישוב יהודי מפותח מאוד, עלייה שנייה, המדינה עוד לא קמה, בסדר? והרב רואה את כל מהלך התחייה האדיר, ואומר שעם כל היופי והגודל והמשמעות האדירה של התחייה, משהו קריטי חסר מאוד בכל מהלך התחייה. וזה דגל ירושלים, ובואו נראה למי הרב מדבר. הרב מדבר פה, אחינו היקרים, כל בית ישראל הגוי כולו. אני פונה לכולם, תשמעו מה יש לי לומר, ביחס למהלך התחייה שלנו. דגל ירושלים, אומר הרב, הורם באותה השעה, אשר המטרה המדינית של ציון, הגיע כמעט למדרגה החשובה שהיא עומדת בה עכשיו. באותו הפרק של מתן דקלרציה, זה רישיון, נכון? באנגלית. על ידי הממשלה הבריטית, אומר הרב, יש מטרה מדינית לציון, יש מטרה, הייתי אומר, מדינית, במילים אחרות, חומרית, לאומית, ציונית, לכל המהלך, ואנחנו התקדמנו המון. אומר הרב שהמהלך המדיני, הציוני, סוף קראת אמצע 1930, שכבר יישוב היהודי פה בארץ כבר מתבסס, וכבר יש מושבות וקיבוצים, אומר הרב, אני חייב להרים דגל ירושלים. ראינו אז עין בעין. הנה, והבריטים איתנו, אנחנו בשלבים שבריטניה לגמרי איתנו, נכון? 1930 ומשהו, הם עדיין לא עשו את הפשלות שלהם, נכון? בספר הלבן עוד לא הופיע, עדיין אנחנו עדיין במהלך הרגיל. ראינו אז עין בעין, אומר הרב, שהתכונה החלוצית של בניין האומה ותחייתה, הייתי אומר בניין האומה ותחייתה, כמובן היא, הבניין הלאומי, הציוני, החולי, המדיני, קובעת לה את דרכה בחיים. הציונות והחלוציות קובעת את דרכה בחיים. התעמולה רבה וגדולה, כולם מתרגשים, כולם מסתערים, כולם מתפעלים מאוד מכל המהלך הציוני האדיר, אנחנו והעולם כולו. הנה, תראו מה הרב אומר פה, והאידיאלים החילוניים מקסימים. יש אידיאל, עכשיו חילוניים זה לא מלשון חילוני, בסדר? מלשון חול. האידיאלים החוליים הם מקסימים. וואו, איזה פריצה אדירה יש פה. מה שלא היה 2000 שנה, מה שהעלייה הראשונה לא הצליחה כל כך לעשות, כי הם היו בתוך החומות, העלייה השנייה בבת אחת או כמה עשרות שנים, מצליחה להפוך פה את כל ארץ ישראל, לגאול קרקעות, לייבש ביצות, להקים מושבות. האידיאלים החילוניים מקסימים, והם צוברים תאוצה, ומצליחים מאוד בצורה שאף אחד לא חולם, שבמהירות כל כך רבה אפשר להופיע פה תהליכים גדולים לאומיים. האידיאלים החילוניים מקסימים, וטבעו של עולם צריך להם, בטח צריך את זה. אם אין לך פה בניין אומה מסודרת, גדולה, חזקה, אפשר להקים פה שום דבר. חייבים פה יישוב חזק, חייבים מיליונים שיבואו בתרומות כדי להקים פה את כל היישובים. וכל לב רגש מוכרח להודות שכוח כביר ורב טוב צפון גם בתחייה החילונית שלנו. יש תחייה של חול ויש הרבה טוב בזה, אומר הרב, הדוגלת בשם ציון, שמטרתה היא מדינה יהודית בארץ האבות, ולא כמו שעושים לסלב, גם הרצל רצה פה מדינה יהודית, שקרה בכתבים שלו, למרות שהרצל היה רחוק מאוד 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 מהקודש, בחיים הרגילים שלו, הוא חלם על מדינה יהודית פה בארץ ישראל, ואומר הרב, זה נפלא ביותר מה שקורה פה, אנחנו שמחים מאוד, וקוראים לזה בשם ציונות, בשם ציון. אבל, פה באבל הגדול, האבל הגדול פה בא לומר שכמה שאנחנו אוהבים את התחייה החולית, הציונית, הלאומית, ויש בה הרבה הרבה טוב, ובלעדיה לא זז שום דבר, אבל צריכים פה משהו הרבה יותר גדול מזה. חשוב לי להדגיש, לא במקום זה, לא לבטל את זה, אלא להרים את כל התחייה למשהו הרבה יותר נשגב. זה מה שאומר הרב פה. אבל מעבר מזה, נוכחנו לראות שכמה שיצליח החול במצעדיו, כמה שהחול צועד ומצליח ומגיע להישגים פנטסטיים, איננו עלול כלל לבוא לתעודתו. מה זה תעודתו? אם הוא עולה, תעודתו משון ייעוד, למטרתו, לתכליתו, לשיא שהוא אמור להגיע אליו. החול לא, איננו עלול, לכוונה איננו עשוי כלל להגיע לתכליתו, למטרתו, לשלמותו, אם לא יופיע אור הקודש בתכונה רוממה ויאיר את מחשכיו. אם הקודש לא יופיע באומה, אם הוא לא יאיר את המחשכים של האומה כולה, אז החול ייתקע באמצע הדרך. החול נפלא בשביל ההתחלה, בשביל השלבים הראשונים. אם בשלבים הבאים לא יופיע הקודש, אז יהיה פה לא טוב. בסדר? חשוב לך בסוגריים גדולות חשובות מאוד, שהרב מדבר פה על קודש, זה לא קודש פרטי, אלא זה קודש לאומי. סיפור, הרב הנזיר, לרב היה 3 תלמידים מאוד, את הרב כמעט אף אחד לא הבין בדורו. כולם הבינו שהוא גדול, ענק, קדוש מאוד, אבל מה את הכתבים ולאן, מה התורה של הרב הולכת להגיע, אף אחד כמעט לא הבין. היו 3 יותר הבינו, שהבינו בצורה מאוד מאוד גבוהה, זה הרב צבי יהודה, הרב חרלאפ והרב הנזיר. היו הרבה שקרובים אל הרב, אבל מי שהאמין את התורה שלו, זה 3 תלמידים, הרב צבי יהודה, הרב חרלאפ והרב הנזיר. והרב הנזיר ערך את אורות הקודש, ביחד עם הרב צבי יהודה והרב חרלאפ, אבל כנראה הוא היה אחד המרכזיים שם. ושהגיעו הכתבים לפני העריכה לרב הנזיר, אז הוא בא לרב קוק ושאל אותו, הרב, תורה גדולה יש פה. האם יש פה שיטה? הרב אמר לו כן. ועד הרב הנזיר שאל את הרב, יש פה תורה, תורה גדולה, אבל תורתך היא תורה רוחנית וגם חב"ד. יש להם גם תורה רוחנית מופלאה, תניא, אדמו"ר הזקן, יש החדש ערה אדמו"ר, יש שם תורה מופלאה ביותר בחב"ד. מה ההבדל בינך לבין תורת חב"ד? זה תורה רוחנית וזה תורה רוחנית, ושתיהם עוסקים בדברים עמוקים, רוחניים. הרב אמר לו, תורה שלי, אני בונה האומה. כך הרב אמר לרב הנזיר. אני לא עוסק בפרט, ודאי עוסק בפרט, סליחה, עוסק הרבה בפרט, אבל בעיקר אני עוסק בבניין החיים הלאומיים. במילים אחרות, אני בונה קודש לאומי. אני בונה האומה. מה הכוונה אני בונה האומה? התורה שלי בונה מדרגות רוחניות מופלאות באומה כולה. במילים אחרות, אם אנחנו רגילים שקודש, קודש פרטי, אני חי את חיי המשפחה שלי, את הכשרות שלי, את הצניעות שלי, את הלימוד תורה שלי, את התפילה שלי, את השבת שלי, את כל הערכים הרוחניים הפשוטים הרגילים, אפילו את הבגדת שלי, את הקהילה שלי, את כל המושגים הרוחניים הפשוטים, הרב אומר מעבר לזה, צריך להיות את הקודש הלאומי. מה זה אומר קודש לאומי? לא איך החיים, איך את החיים הפרטיים האישיים שלך בקודש, שזה חשוב מאוד, שולחן ערוך, בלי זה אין שום דבר, אלא איך בונים קודש לאומי, איך בונים מדינה של קודש, איך בונים אומה של קודש, איך בונים ערכים כאלה, איך הקודש מתפשט ומופיע ומאיר את הפוליטיקה, את עולם המעשה, את הכלכלה, את הצבא, איך כל מהלך הציונות, את כל המדינה עם כל הערכים שלה, הקודש מופיע בה, איך ההחלטות וההכרעות והתקוות והשאיפות הם שאיפות קודש לאומיות. עוד פעם, פרט זה חשוב, הרב אומר אני רוצה לבנות משהו אחר, לא אחר, סליחה, קומה אדירה שלא הופיע כל הגלות, וכל המדינה, וכל התחייה, וכל המהלך הציוני הולך לכיוון הזה, לאידיאל הזה. עוד פעם, נגדיר את זה ככה, מה השאיפה של המדינה? מה האידיאל הגדול של האומה? האידיאל הגדול של האומה, של המדינה, של כל מהלך התחייה, זה איך מופיעים פה מדינה של קודש. איך מופיעים פה מדינה עם חיים רוחניים, מאושרים מבחינה רוחנית. יכול להיות בית מקדש ועלייה לרגל ונביאים ורוח הקודש. ואיך כל האומה חיה במדרגות רוחניות אדירות. זה השאיפה של המדינה. זה עיקר מהלך הגאולה. אומר הרב, בהתחלה של המדינה, לפני המדינה, סליחה, בהתחלה של הציונות, עוסקים בהמון חומר. עוסקים בהמון חול. ברור, איך מקימים מדינה? צריך כוחות, כישרונות ועוצמות של חול אדירות. עוד פעם, האידיאלים החילוניים מקסימים, הם נפלאים, הם מצוינים. אבל זה רק ההתחלה. עיקר מהלך התחייה זה איך מרימים את הכל למהלך של קודש. וזה אומר הרב, חסר מאוד. זה אומר הרב, אף אחד כמעט לא מדבר על זה. חבר'ה, חייבו להדגיש. כן מדברים על קודש, יש הרבה רבנים, יש הרבה תורה, לא על קודש לאומי, לא על קודש מדיני, לא על קודש ציוני. זה כמעט אנחנו עד לא מדבר. וזה אומר הרב, אני מקים תנועה חדשה. זה אני מקים את דגל ירושלים. מה כאן הדגל ירושלים? אני מקים תחייה, חייבו להגיש, לאומית של קודש. או תנועה של קודש לאומי, קודש ציוני, קודש מדיני. זה אומר הרב, אני מרים את התחייה שלנו למשהו הרבה יותר גדול מאיפה שהוא עכשיו. שאף אחד בכלל לא מדבר על זה, אף אחד לא חולם על זה. 1930 ומשהו, כולם עסוקים באיך לעלות עוד יהודים לארץ, ואיך לגאול עוד קרקעות ולבנות יישובים, חשוב מאוד. אף אחד לא מדבר על קודש. אף אחד לא מדבר על קודש. אף אחד לא מבין את זה בכלל. בכלל לא מושגים של האנשים כולם. הרב אומר את הדגל ירושלים. כן. אתה מדבר על מה זה ירושלים, מעולה. תראה, נביא למה הרב אומר דגל ירושלים, ואני מתחבר ליום ירושלים, בסדר? אומר הרב, אבל מעבר מזה נוכחנו לדעת, ועוד בפסקה האחרונה פה בעמוד, שכמה שיצא חול במצדיו, איננו עלול כלל לבוא לתעודתו, לתכליתו, ליהודו, למטרתו, לתפקידו, אם לא יופיע אור הקודש בתכונה רוממה, ויעיר את מחשכיו, ואור הקודש, אומר הרב, הוא בא מתוך הכרת הקודש שלנו. מתוך התביעה האלוקית הפנימית אשר בנשמת ישראל, אשר מה? בנשמת ישראל, מתוך אור ישראל וקדושו, שהוא אור העולם ומלואו. מה, למה אין משפט, אני חושב, אין מילה חשובה לי פה מאוד, התביעה האלוקית הפנימית אשר בנשמת ישראל, חזרה לאורות התחייה מקודם. מה אמרנו? אופייה של הגאולה, מאיפה הוא בא? מאיפה כל המהלך הגאולה מתחיל? מהפנים, מהנשמה. אז אם כל הגאולה מתחילה לא מהחול, אם כל הגאולה מתחילה מהקודש, ומה דוחפת כל המהלך הציוני? הנשמה דוחפת את זה, אז זה אומר שמה? שאחרי השלבים הראשוניים חייבים מה? לחיות את הנשמה הזאת. לחיות את השור. יש לנו בעיה חמורה היום. מה הבעיה החמורה שלנו? שאנחנו מנותקים מכל השורש של הגאולה. בחיים הגלויים שלנו. כל מהלך הגאולה מתחיל ממה? מהנשמה, מאורו של משיח, מהפנים. אבל בעצם אנחנו לא חיים לאור כל הגודל שממנו מתחיל כל המהלך הגאולי שלנו. אומר הרב, חייבים במילים שלי עכשיו לחבר ולקשר את כל המהלך הגאולי הציוני החולי אל השורש שלו, אל ההתחלה שלו, אל הנשמה שלו, מאיפה שהוא ממנו יונק. ועד אם חיים בתור כזאת, אתה פה נראה אחרת לגמרי. טוב, שאלות, דברים ברורים, לא ברורים, שאלות? כן. דברים ברורים קודם כל? כן. מה אמרנו באות התחייה? שמתחיל עם הנשמה. מעולה. מה טענו לה? אומרת קשיה. אז יש לי הקושיה פה. אנחנו אמרנו, הרב אומר, ככה חיים בנויים. מתחילים מהחול אל הקודש, מהחומר אל הנשמה. גם ככה הילד נולד, ילד נולד. הכל חומר בהתחלה. הוא לא מבין שום דבר. לאט לאט הוא גדל, יש לו בר מצווה, יש לו חיים רוחניים, אבל הכל מתחיל מהחומר. אנחנו אומרים שמהלך הגאולה מתחיל מלמטה למעלה. מהחומר אל הקודש. מצד אחד, מה אמרנו באות התחייה למד ב'? מה מניע את כל התהליך? הנשמה, הקודש, הפנים. איך זה הולך ביחד? מה טענו לה? מעולה, יש לנו פה שלוש שלבים. שלב ראשון, קודם כל הנשמה. הנשמה, אורו של משיח, הוא מתעורר ודוחף את כל התהליכים. זה בפנים, בנשמה, בקודש. אף אחד לא רואה את זה. מי רואה את זה? הרב. The only one. היחיד שרואה את זה רק הרב. אף אחד לא רואה את זה. שלב הבא, אחרי שהנשמה דוחפת את כל התהליך, בחיים שלנו הגלויים, ההדרגתיים, מתחילים קודם כל מחומר. ככה חיים בנויים. קודם כל מתחילים להופיע חיי חול, חיי חומר, חיים גשמיים. אתה לא יכול להופיע ירושלים, בית מקדש, נבואה, אם אף אחד לא נמצא בארץ. צריך קודם כל שיהיה ארץ ישראל, צריך שיהיה קרקעות, יישובים, כבישים, שיהיה עלייה, שיהיה מדינה. אחרי זה אפשר להופיע נבואה בבית מקדש. יושב את מקדש, אם אין מדינה קודם כל, בסדר? אז בחיים שלנו, קודם כל מופיע החול, ועד הקודש תמיד בחיים. קודם החומר ועד הרוחניות. אבל, אומר הרב, מה מניע את הכל, זה גם מה שמניע את הכל, זה הנשמה. שלוש שלבים. נשמה דוחפת את הכל, זה מתגלה בחיים. בחומר, אף אחד לא רואה נשמה. חוץ מהרב שמודיע לנו, שלב הבא הכל צריך להופיע. אגב, כמו בילד. איך הילד נולד? מהאמא קודם כל מה? קודם כל יש נשמה שצריכה לרדת לעולם, ואחרי זה מופיע לו הגוף ועד החיים שהוא חי את זה. בסדר? טוב, נהפוך את העמוד. אומר הרב, והמגמה האחרונה, אחר אנחנו שואלים למה הרב קורא לדגל ירושלים, איך מחוברנו לירושלים, לימינו. אומר הרב, והמגמה האחרונה, התפקיד, התכלית, האידיאל של הקודש, אינה רק המדינה כמו החומר רגיל, כי אם כיסא השם, אשר בירושלים. למה זה כיסא? מה אומרים? מה מיוחד בכיסא? למה אומרים, הרב אומר על בני ישראל, בני ישראל, יש עוד כיסא השם בעולם, נכון? מכירים את המשפט הזה? מה זה כיסא? כיסא, אני יושב. דברים עלולים לרחף, להיות למעלה, להיות מעל החיים, להיות מופשטים, תיאורטיים, חלומיים, מאוד מאוד תיאורטיים, מאוד מופשטים. כיסא זה הדברים מתיישבים, הדברים מופיעים, הדברים נוכחים. אומר הרב, עיקר המדינה זה לא המדינה כמו שרואים אותה עכשיו חול, זה חשוב. עיקר המדינה זה כיסא השם. מה זה כיסא השם? איך השם יושב פה? איך התכנים הרוחניים, איך האלוקי יושב? איפה זה יופיע? כיסא דוד, איפה יהיה? בירושלים, אשר בירושלים. כיסא כבוד מרום מראשון, מקום מקדשנו. במילים אחרות אומר הרב, ירושלים מה זה? הגדרה, מה זה ירושלים בתחייה? ירושלים, בוא נגדיר, זה הנשמה. ירושלים זה הקודש, ירושלים זה החיים הרוחניים. ירושלים זה כל האידיאל של כל המהלך הציוני. זה המגמה, זה התכלית, זה הקודש, זה כל הערכים הרוחניים, האידיאלים הנשגבים שהופיעו באחרית, זה ירושלים. ירושלים זה הנשמה. בירושלים מופיע העולם הרוחני, שיא התחייה. צי המדינה, בית מקדש, הוא מופיע בירושלים. במילים אחרות, נגדיר את זה ככה, שתי שלבים, אומר הרב, במהלך הגאולה. שלב ראשון במהלך הגאולה, זה החומר. זה הציונות. חשוב מאוד, ערכי מאוד, נפלא מאוד, אבל זה הבסיס, זה ההתחלה, זה החומר. זה השלבים הראשוניים. תרצו חמורו של משיח. חמורו של משיח משון מה? חומר. בדיוק למדתי את השבוע עם הבת שלי במבחן שלה במחשבת. חמורו של משיח זה החומר. זה הדברים החומריים, זה הדברים הגשמיים. בהתחלה משיח מופיע בחמור. למה מופיע בחמור? כי משון חומר. בהתחלה חמור בחיות זה חיה הכי חומרית שיש. חמורו של משיח, חמור משון חומר. הדברים הראשוניים, ההתחלה של המשיח, מופיע בצורה מאוד מאוד חומרית. לכן יהיה מאוד מאוד קשה, וכולם אמרו שהם לא רוצים להיות בדורו של הגאולה, ורבי יוסף אומר שהוא כן רוצה להיות, למרות שיהיה קשה מאוד וכו'. שאלה הראשונה זה חמורו של משיח. חומר, גס, חומרי מאוד, חשוב מאוד, אבל חומר. אבל השלב הבא של התחייה, עיקר מהלך הגאולה, לשם הכל צועד, לשם הכל מוביל, העיניים צריכים להיות נשואות לשם, אל התכלית, אל הגודש של המדינה. ומה המגמה האחרונה של המדינה אומר הרב? זה הקודש, זה ירושלים, זה הנשמה, זה התוך, זה הפנים של מערכת. ככה ונתחבר לשאלה שאלת מקודם, מאוד עוזרת לי. זה גם השורש של התחייה, חדרה להורות התחייה למדבט. הורות התחייה למדבט אומר הרב, זה דרך כלל גם כל החומר, גם החומרי, גם מה שמניע את הכל, זה הכל הנשמה. מהנשמה הכל בוקע, אורו של משיח הוא מניע את כל התהליך. אלא שאורו של משיח מתגלה בשתי שלבים. קודם כל בחמורו של משיח, קודם כל בצדים הציוניים, החומריים, החוליים, הגשמיים, הארציים. כי ככה העולם בנוי, קודם חומר ואז קודש, מלמטה למעלה, כל סוד הרגולה בנוי הזה, אבל השאיפה, האידיאל, המגמה, הציפייה שלנו, זה חופים את הקודש המדינה, זה עיקר הגאולה, זה עיקר התחייה, לכן אומרים, ראשית צמיחת גאולתנו. רבנו היה אומר, התחלת בגאולה, למה זה התחלה? כי העיקר עוד לא מופיע. אם נשאר, רק בשאלה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, זה קשה מאוד. ולמה זה קשה מאוד? כי אנחנו מרגישים שחייבים הרבה מעבר. מרגישים שרוצים את ירושלים. ירושלים זה ביטוי לנשמה, למגמה של המדינה, לשלב הבא במהלך הגאולה. אנחנו רואים גם בלכה דודי, נכון? התעוררי, התעוררי כי באורך. כל אחד עולה למי זה מדבר? מה עושה שבלכה דודי? עם ישראל, בסדר? התעוררי, התעוררי, עם ישראל תתעורר. למה עם ישראל תתעורר? למה פעמיים? כי יש פעמיים מתעוררים בגאולה. פעם ראשונה מתעוררים בחומר. פעם שנייה מתעוררים בקודש. אחרי זה אומרים עוד פעם, אורי אורי על פי הנביא. למה אורי אורי? כי פעמיים יהיה גאולה. הנביא מתנבא שיהיה פעמיים גאולה. פעם חומר ועד גאולה, גאולת הקודש, תחיית הקודש. זה עיקר מהלך הגאולה, לשם אנחנו מכוונים, לשם אנחנו בונים. וירושלים מדבר על השלב השני של מהלך הגאולה. מה אומר הרב? חייבים להקים את מה? את התנועה הזאת. כי אף אחד לא יודע את זה, אף אחד לא מבין את זה, אף אחד לא רואה את זה. הרב אומר, אני רוצה להקים תנועה שבאומה שהיא דגל ירושלים. למה התנועה שהרב קורא לה היא דגל ירושלים? כי ירושלים מבטא את הקודש הלאומי, את הקודש המדיני, את הקודש הציוני. אורות התחייה, מה זה אורות התחייה? הרב נשלח להאיר את כל מהלך התחייה, חומרי. בלי הרב אנחנו עבודים, לא מבינים מה עושים פה. מה זה כל התחייה הזאת? מה זה כל המדינה? מה זה כל הציונות הזאת? נפלא, כולם אוהבים, כולם לאומיים, כולם רוצים את המדינה, כולם רוצים צבא. מה העיקר של הכל? מה המגמה? מה האידיאל של הכל? זה הקודש במהלך התחייה. סוגריים גדולות. המשברים הגדולים שאנחנו נמצאים בהם היום, כי האומה רוצה את זה, והיא לא יודעת את זה. האומה מתאימה כבר, האומה קפצה, האומה חי, אמורה לחיות במהלך פנימי. יש נקרא לזה הכשרה רוחנית, נשמתית, בגרותית של האומה לחיות ככה, אבל האומה לא חיה ככה. אז שיש נתק, שיש פער נוראי בין הפנים ובין החוץ, אז באים משברים נוראים. משל פשוט, אולי אני רואה את זה, שים ילד בן 4 בארגז חול, מבסוט עד הירח, כיף לו בארגז חול, הוא מצוין, טוב, יכול להיות כל היום בארגז חול. שים ילד בן 20 בארגז חול, הוא השתגע. מה הוא עושה בארגז חול? אין לו מה לעשות בארגז חול. ואם הוא יהיה בארגז חול כל היום, תחיל להרביץ ולהציק ולהפוך את כל החול. גילם אחד צריך את הארגז חול הזה, הוא יהפוך אותו, קיצור, בסדר. אנחנו כבר גדולים, עם ישראל גדל, האומה גדלה, האומה גדלה בשלה לשלבים הבאים של הגאולה. איך יודעים? כי החול כבר בנוי. הכל חזק, הכל עוצמתי, טוב, צריך תמיד עוד להרבות חול, כלכלה יותר טובה, אפשר עוד לבנות הרבה בישע, אפשר עוד להרחיב הרבה את החול, אבל החול כבר עוצמתי. האומה כבר שייכת, עומדת מוכנה למדרגה הבאה, למדרגה הנשמתית, אל ירושלים. עכשיו שימו לב טוב, שהאומה לא חיה ככה בין משברים נוראים. חדרה להתחלה, רבנו היה אומר שמה? שמופיע שהגענו בששת הימים לירושלים, עד התחילו כל המשברים של האומה. למה? מה? שנות ה-70 התחילו הוגי הדעות בעם ישראל עם להגיד שלא צריך כבר את ה... לא צריך בכלל את ישע ולא צריך חלקים מארץ ישראל, וגם ירושלים של הכותל לא לגמרי ברור, אם את מכירה קצת הוגי דעות בשנות ה-70. נעמי שמר התחילו קצת להחרים אותה, כאן בשנות ה-70, ואז בשנות ה-80 כבר שלום עכשיו, סוף בשנות ה-70, כבר שלום עכשיו לגמרי פורצת, בשנות ה-80 כבר מדברים הרבה כבר על נסיקה רוחנית, ועד מופיע חולשות, משברים נוראיים, ועד נתחיל בשלום עם, שלום עם מצרים, ועד הסכמי אוסלו בסוף בשנות ה-80, תחילת 90, ועד בכלל לא צריך את ארץ ישראל, כלומר המשברים הנוראים של ריסוק הלאומיות, השלבים הראשונים מתחיל אחרי שתי ימים. עד שתי ימים כולם בהתלהבות אדירה, תמיד יש אחד, שתיים שיוצאי דופן, באופן כללי כולם מאוד אוהבים את ארץ ישראל. אחרי שנות ה-70 מתחיל הסנוניות הראשונות שזה הופיע בהוגי הדעות. אחרי מלחמת יום כיפור, הרבה יותר מופיע. שיר חורף 73 מאוד מבטא את זה. כן, נו, את מבינה שזה לא הנקודה של השטחים. כי זה לא שטחים, נו מה. זה לא שטחים או לא שטחים, זה מה אתה אוהב את ארץ ישראל. שטחים זה הכל ביטוי לקשקוש אחד גדול, נו מה. זה לא שטחים או לא שטחים. זה מה הזיקה, מה החיבור, מה האהבה שלך לארץ ישראל. או מה חוסר אהבה לארץ ישראל. זה הכל, שטחים זה כאילו ביטוי למשהו מאוד מאוד חיצוני. כמו שתגידי לי שעכשיו שאמריקה מאוד אכפת לה מהחטופים ורוצה להחזיר את כל החטופים, לכן נעצור את המלחמה. זה דבר שזה לא הנקודה. כאילו עוטפים הרבה דברים בהרבה הרבה עטיפות, כי רוצים להציג אותם כלפי חוץ. זה אף פעם לא באמת מעניין שטחים ולא שטחים. מדברים על האהבה לארץ ישראל, החיבור לארץ וכולי. אחרי זה גם מופיע בהתגייסות הצבא, זה מופיע בעוד, בעוד המון ערים. אם כל מי שמקשה לומד עם השטחים, למה לא רוצים... קיצור, לא רוצה להרחיב יותר מדי. זה מבינה שהציבורים שלא אוהבים את השטחים גם לא... לא... קיצור, הצדדים הלאומיים מאוד מאוד מוסקים, מאוד יורדים. הרצון להידמות לגויים וכולי. כל השמאל, כל הסנוניות הראשונות של השמאל, התחיל אחרי ששת הימים. ועוד יותר אחרי יום כיפור. מה? זה לא היה לפני זה, כמעט ולא היה לפני זה, לא, שנות ה-50 לא היה זה, לא, לא. הוגי הדעות התחילו להופיע שנות ה-70, כן, כן. כן, הקיצור, הגענו לירושלים, הגענו לנשמה, עוד שנייה, בסדר? הגענו לתוך. כשעם ישראל מגיע, אי אפשר להגיע לירושלים בהכנה או בהתחלה, התחלה. למה עם ישראל לא מגיע לירושלים בהתחלה? אי אפשר להגיע לירושלים בהתחלה. שלבים ראשוניים, מהלכים ציוניים ארוכים מאוד, מלחמות עולם, מהפכות בעולם כולו, כדי להוביל מהפכות בעם ישראל, כדי שיהיה עלייה לארץ. הכל בהתחלה חומרי, לאומי, ציוני. אי אפשר בכלל לדבר על קודש בהתחלה. אתה לא יכול לדבר עם ילד בן 5 על קודש. יש אלוקים בשמיים, בסדר. אין, אתה לא יכול לדבר עם ילד, ילד נתון לצדדים החומריים, האגוצנטריים, הגשמיים שלו, בסוכריה, בסקית, באמת שלי באיתי לבחינת בשבת בערב, הוא רק עם הבייגלה והסוכריה שווה מהגבי. הוא אומר שנייה לחדודים והולך, זהו, הוא בכלל לא שם, זהו, הוא מתרגל, הוא רואה, נחמד, הוא נגמר הסיפור, זהו. הוא חומר, הוא לא יכול, הוא לא יכול לתפוס בדברים מוכנים, כי אין בשלות עדיין. האומה בשלבים הראשוניים לא מסוגלת לתפוס הדברים הרוחניים הגדולים האלוקיים. לא מסוגלת. עדיין ילדים. עדיף שלה התחלה להגיע לירושלים. עם ישראל מגיע לירושלים, זה אומר שעם ישראל מתבגר. זה לא ירושלים, זה ירושלים, כן. זה הנשמה של האומה מתחילה להופיע. זה אומר שהתכנים הרוחניים, האידיאליים, האלוקיים, עיקר השלב השני של מהלך הגאולה מתחיל להופיע. מתחיל להתרכב, יכול להתגלות. השורש של הגאולה מתחיל להתגלות. ואז אנחנו לא חיים לאור הגודל הזה. עלינו קומה, קפצנו, התבגרנו. עם ישראל שייך אל השאיפות האדירות של המדינה, של המהלך הציוני. אבל אם לא חי ככה, אז זה פער נורא. הפער נורא הזה זה המשברים. זה בהתחלה הניתוק מארץ ישראל, ועד הפוסט-ציונות, ועד הפוסט-מודרניזם, המודרניזם ועד הפוסט-מודרניזם, שמשליך את זה על כל הדברים האחרים. כל המשברים זה הפער בין הפנים לבין החוץ, בין המסוגלות, בין הגודל הנשמתי לבין הפעפה. לא שירדנו אחרי ירושלים, עלינו. ובגלל שעלינו, אז זה כבר משהו אחר. המשברים הם משברים של גודל, של גובה. בסדר? להקים מה? תפקידנו זה כמה שיותר ללמוד תורה ולהרבות תורה ולהופיע חיים רוחניים ולהופיע בתים של קודש, והכי חשוב ללמד את עם ישראל את הדברים האלה, ללמד את עם ישראל מה זה המדינה, מה זה הציונות. עם ישראל היום לא יודע מה עושה במדינה. יש לו מדינה חזקה, מדינה עוצמתית, צבא, כלכלה, וזהו. הוא לא יודע מה עושה בו, מה התפקיד שלו, מה התכלית שלו. מה ההבדל בינך לבין בריטניה שבונה מדינה? מה המדינה שלך, מה השאיפות של המדינה? מה להיות הומני, להיות... קיצור, לא יודעים מה להגיד. כשלא יודעים מה להגיד, מתבלבלים, ועד הכל מתערבב. ואז נכנסים תרבויות של חול ושל של מערבי לתוך המדינה. בהכשרה הרוחנית, במסוגלות. אנחנו ילד בן 20 כבר. יש לנו מסוגלות לזה. המסוגלות הזאת היא צריכה לפתוח, אפשר לפתוח כבר ולדבר על הדברים האלה. אף אחד לא יודע את הדבר הזה. בשביל כולם היום מדינה, ציונות, חומר, מה הבעיה? לא מבינים כמה זה חסר, זה חסר מאוד. והאומה מרגישה שזה חסר, כי לא יודעת מה. כי אף אחד לא דבר איתה על קודש לאומי. קודש של מדינה, אם יש קודש, באופן הפרטי, בבית כנסת, במשפחה שלך, לא מבחינה לאומית, מדינית. אין קודש לאומי במדינה היום. תרבותית, תודעתית, אין דבר כזה. קודש שהופיע במדינה זה נשמע מוזר, משיחי, לא יודע מה. אין דבר כזה, זה בדיחה. איך מפחיד? רגע, למה זה מפחיד אותם? אז רגע, את האומה בדרך כלל זה לא מפחיד, זה מפחיד בכלל את הוגי הדעות. את האנשים האינטליגנטים בעם ישראל, האנשים המשכילים, אותם זה מפחיד מאוד. כי יש פה, כי עם ישראל כבר מוכן למהפכה גדולה. המהפכה הזאת מפחידה אותם, כי רוצים להישאר בערכי, הם לא מבינים כמה הקודש מהיר וגדול ומשמח ומרומם, רוצים להישאר בערכי החול, בכל הפוס. לא מבינים שיש פה משהו גדול מאוד. על לפני מהפכה, נכון. לפני מהפכה, יש פחד ורתיעה מהמהפכה הזאת. אגב, זה בעיקר לא יבוא מרוב העם. רוב העם הפשוט, הסדרתי, יש לו זיקה אדירה אל הקודש. אצל האינטליגנטים, המשכילים, אצל הוגי הדעות, שם עיקר הפחד, נכון. עיתון הארץ, אם תרצי. שם המשכילים, שם יש הרבה פחד, נכון. איזה יישוב? יש פחד משינוי. כל שינוי הוא מפחיד, זה ברור. כי זה בא לשנות משהו אחר, מדינה אחרת, חיים אחרים. ברור שפשינוי זה מפחיד, מה השאלה? גם אלה שיוצאים מהרגז חול, רגע, לאן הוא עכשיו ילך? לא, הוא לא יודע, זה מרתיע. אבל בסוף, בעומק, האומה רוצה את זה. עוד פעם, אני חבר אל הזה, עיקר המסה, עיקר הפחד, עיקר המעצבי דעת קהל, אנשים האינטליגנטים, שהם הם, הם מבינים מה המשמעות, הם מאוד מאוד לא רוצים את זה. בטח. משפיעים, זה מאמר הדור. המדור ממש הרב אומר את זה שם. שהמון הולך אחרי ההוגי הדעות. אחרי אלה שמובילים אותו. כן. לא יודע. לא יודע, שאלה? צריך להיות מוכשר לזה גם לדבר איתם, לא יודע. אם חלק כן, חלק בכלל לא רוצים לדבר, חלק כן לדבר, לא יודע. שאלה? אז אם יהיה קודש פרטי ועד אפשר קודש לאומי, כבר לא ישאר פה כלום. זה לא עובד ככה, חייבים גם וגם. זה במקביל. הנה הרב מרים את העירייה. בדורו של הרב, אמרנו על השיבות, לא היה בכלל תורה בארץ, לא היה פה כלום. בבין גוריון היה 400 לומדי תורה, שזה היה 15 שנה אחרי. לא היה פה כלום, כלום לא היה פה. ורק הוא מדבר על הקודש הלאומי. בסדר? כלומר, זה צריך לבוא במקביל, גם וגם. טוב, צריכים כבר תכף לסיים, רק בואו נסיים פה את זה פה. הרב מוכיר את זה. ובית אשר על נהרות בבל ישבנו גם בכינו, וזוכרנו את ציון, בסדר? כאשר ליבנו נשבר בגלות, ונשאר נתקע לחורבננו המדיני, נכון? אנא רדו שם, רב המסביר את התנ"ך, אנא רדו שם שם בדחינו ודוחרינו את ציון. על מה בכינו בגלות שלב ראשון? על ציון. מה זה ציון אמרנו? מלשון ציונות, מלשון תחייה מדינית, חומרית, לאומית. אז בכינו בגלות, קודם כל אומר הרב, על ציון, על המדינה. בכינו על כל המדינה, על מהמלכה שהייתה פה. נתקיעה לחורבננו המדיני. שלב הבא, מיד נשבענו, לא רק לשם ציון, כי אם ירושלים שמינו פנינו, אם ישכח ירושלים, תשכח ימיני, וכו' וכו'. כלומר, בכינו פעמיים בגלות. בכינו בגלות, אומר הרב, על ציון. בכינו על המדינה, על הממלכה האדירה שהייתה. אבל יותר מזה, בכינו על ירושלים. בכינו על כל הגודל הרוחני, על כל הגובה הרוחני, על כל המדרגות הרוחניות הגבוהות שהיו לנו, ונאבדו לנו בגלות. אז חזרה לתחייה, מתחילה התחייה מופיעה בשתי שלבים. מה שבוכים בגלות, התחייה מתחילה להתעורר בשתי השלבים. בציון, בירושלים. בחומר, בחול, ואחרי זה גם בקודש. וכל המלווה אותנו, וכולי וכולי השנה הבאה בירושלים. דייקתי פסגדתי פסקה, בסדר? ותכונה זו טיפה, עכשיו תכונה זו באה הציונות. הציוניות. את דוגלת בשם ציון, ציון השם ציון, ציון השם ציון, ציון השם ציון. ההורית למדינת היהודים. זאת התנועה שבאה מהכרה עוד פעם חילונית, חול, עמוקה וגאונית, נפלא ביותר. זה אידיאלים חילוניים מקסימים, זה גאוני, הרבה שלנו מסירתה. תדעו לכם, אומר הרב, ומשמע יהודה הסכימו על ידה. למה כל כך מצליחה? למה החול כל כך מצליח, השפעה שלנו לא הצליח? כי מהשמיים מסייע דשמיה, כי מה? כי הנשמה דוחבת את הכל. למה הציונות כל כך מצליחה? כי הופיעה של הגאולה הוא בא מהתוכיות של נשמת האומה. יכולים לומר למטה בישראל ועדה את שעוד הערס, שעוד המלחמה העולמית הנורא. הרב אומרים תורה מלחמה העולמית הנורא, אחרת העולם הראשונה, שהיינו נחל את שעותה שלו פסקה. והנה מביאה את תחייה החילונית שלה, צריכה לבצע ברורה, מחשבותיה וכולי, הכל מצליח. אבל בכל המהלך של הגידול המוצלח הזה, של התחייה החילונית, העם כולו יודע שחסר לנו איזה דבר יסודי, שורשי. הנה, תנועת התחייה שלנו חסרה היא אותו התיאור הנדרש לה, אותו החום, חל פיתוחה ואילויה, והאור והחום הזה לא יקבל דבר נמצא אותו, אלא מה? ממקום הקודש מצאו. אחר השפט הכי חשוב בזה נסיים, ואת מקור הקודש של התחייה חייבים אנו לחשוף לעת כזאת. חייבים מהרב לחשוף, זה קיים בכל מקרה, לבטא, להוציא מהכוח אל הפועל, מהאלם אל הגלוי, הרבה יותר מבכל הזמנים. ואת הדגל, דגל ירושלים, בסדר? ואת הדגל של יסוד הקודש שבתחייה. זה דגל ירושלים. ירושלים זה הקודש שבתחייה. אומרת את תנועת הירושלמית להרים. עליו את הדגל ירושלים, כי ירושלים זה המגמה, ירושלים זה התוך, ירושלים זה הנשמה, ירושלים זה השיא של כל מהלך הגאולה, בסדר? אז שיהיה לנו יום ירושלים שמח, וירושלים, אותה מה זה יום ירושלים? ירושלים מדבר על הנשמה, על התוך, על הקודש שבכל המדינה. לכן גם במהלך הגאולה קודם כל התחלנו עם המדינה, ורק אחר כך ב-67 למניינם הגענו לירושלים, הגענו לנשמה, הגענו לתכלית, לאידיאל של הגאולה. צריך לחשוף את זה ולגלות את זה. שם ירושלים יהיה לא רק של הציונות הדתית, אלא שיהיה של כל המדינה באמת, בעזרת השם. ירושלים שמח.